וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, לקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציאו אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ואיזה אל נוכח פני אוהל מועד, מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעינה, ותורה, ואת בשרה, ואת דמה, על פרשה ישרוף. השבת, פרשת פרה. פרשה השלישית בסדרת ארבעת הפרשות, שקלים זכור, פרה והחודש. על המצווה הזאת נאמר בתורה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור. היה ראוי שיהיה כתוב זאת חוקת הפרה, כי הרי זו פרשת פרה. אומרים על זה חז"ל בקטע השני, כל המחזיק בה, כאילו יחזיק בזאת התורה כאשר ציווה השם. זאת אומרת, מצוות פרה, אדומה. שלמה המלך ניסה להבין את הטעם של המצווה. איך קורה שמצד אחד מתארת את התמאים, ובו זמנית מתמה את התיאורים. ושלמה המלך אמר על עצמו, אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממני. גם אני לא מבין, אומר שלמה, החכם מכל אדם, את טעמי המצווה, את פנימיות המצווה. אבל בכל זאת, מלמדים אותנו חז"ל, שיש היבט אחד, אספקט אחד, במצוות פרה, שאם אנחנו שמים לב אליו, ולוקחים אותו איתנו, זה מאפשר לנו להחזיק בכל התורה כולה. שאלתנו הראשונה היא, איזה היבט, איזה אספקט יש בפרשת פרה שעלינו לשים לב, כי על ידי זה נוכל להחזיק בכל התורה כולה. לכן גם כתוב זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה. אז מהו אותו היבט שמאפשר לנו להחזיק בכל התורה כולה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, פרה אדומה קשורה לפורים. מעניין מאוד. ורואים את זה בכמה מקומות בחז"ל. ראשית, בבית המקדש ישנם חמישה שערים. השערים המפורסמים, שערי חולדה, בכותל הדרומי, משעולה משער האשפות לכיוון הכותל המערבי, אפשר לראות את שערי חולדה. היו שני שערים על שמה של חולדה הנביאה, שער אחד שנכנסים, שער אחד שיוצאים. וככה בכל צד יש שערים. אומרת המשנה, בקטע השלישי במסכת מידות, חמישה שערים היו להר הבית. שני שערי חולדה מן הדרום, משמשים כניסה ויציאה. שער קיפונוס מן המערב. שער קיפונוס מן המערב, זה נקרא על שם האדם שתרם את השער הזה. משמש כניסה ויציאה. שער טדי מן הצפון, לא היה משמש כלום, רק להראות שזה ארמון של מלך. מה שנוגע לנו, שער המזרחי, עליו שושן הבירה, נקרא שער שושן הבירה. מצויר עליו בתים משושן הבירה, שבו כהן גדול שורף את הפרה האדומה, וכל מסעדיה, כל מי שמסייע לו, יוצאים להר המשחה. זאת אומרת, היו מוצאים את הפרה האדומה מהמקדש דרך שער שושן הבירה. למה קראו לשער הזה שושן הבירה, אומרים המפרשים? כדי לכבד את כורש שנתן לנו אפשרות לחזור לארץ ישראל ולהתחיל לבנות את המקדש, אולי גם לכבד את דריווש, בנה של אסתר, שנתן לנו אפשרות לגמור לבנות את בית המקדש. בכל אופן, את הפרה האדומה היו מוציאים להר הזיתים דרך איזה שער? שער שושן הבירה. כמו כן, אומרת המשנה בקטע הרביעי, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים פרשת שקלים, חל להיות ראש חודש באמצע השבת, בתוך השבת, מקדימים שבת קודם, מפסיקים שבת אחרת, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. אומרת הגמרא במגילה בקטע החמישי, תנו רבנן ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים כתיסה, מפטירים ביהוידע, ששיפץ את כל המקדש. איזוהי שבת ראשונה, כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכה, זה נקרא שבת ראשונה. אפילו בערב שבת, שנייה, זה זכור. מפטירים ופקדתי, שאול אוסף את העם למלחמה בעמלק. איזוהי שבת שנייה, כל שחל פורים להיות בתוכה, באותו שבוע. אפילו בערב שבת, מהי השלישית? נוגע לנו, פרה אדומה, מפטירים וזרקתי אליכם מים תורים, איזוהי שבת שלישית כדאי לעשות קו, כל שסמוכה לפורים מאחריה. זאת אומרת שמיד אחרי פורים קוראים פרשת פרה. חוץ כמובן, כאשר כמו שנה שפורים זה ביום חמישי ושישי, בארץ ישראל, בירושלים זה שישי, אז יש שבת הפסקה. ופרה זה שבת אחרי זה. אבל אם פורים חל באמצע השבוע, מיד לאחר מכן קוראים פרשת פרה. אז איך אומרת הגמרא? שלישית פרה שסמוכה לפורים מאחריה. אז הנה לנו קשר בדברי חז"ל בין פורים לפרשת פרה. שאלתנו השנייה היא, מה הקשר בין פרשת פרה לפורים? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. רש"י בקטע השישי מביא ירושלמי. כתוב בירושלמי כך, בשורה השלישית, רביעית החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח, ובשס ירושלמי, גרסינה, אמר רב חמה, בדינו שיקדום החודש לפרשת פרה. בעצם צריך להקדים פרשת החודש לפרשת פרה. למה? שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, באחד בניסן. ושני לו, בבית בניסן, נשרפה הפרה, הפרה האדומה הראשונה ששרפו אותה, מתי זה היה? בבית בניסן. אז מה בא קודם? קודם ראש חודש, פרשת החודש, ובבית בניסן שחטו את הפרה האדומה. אז היה צריכים לקרוא קודם פרשת החודש ואחר כך פרה. אז למה מפני מה הקדימוה? למה קוראים פרשת פרה קודם? שהיא תארתן של ישראל. כי הרי מה העניין של הפרה? לתאר אותנו לקראת מה? פסח. אני לא מבין. כמה זמן לוקח להתאר? שבוע. מראש חודש עד פסח יש שבועיים. אפשר לקרוא את פרשת החודש בראש חודש. ואפילו כמה ימים אחרי זה, שבת אחרי זה, אפשר לקרוא פרשת פרה. עדיין יש שבוע לתארה? עדיין יש מספיק זמן? אז אם בכל זאת קוראים את פרשת פרה לפני פרשת החודש, למרות שאת הפרה האדומה הראשונה שחטו בבית בניסן, פירוש הדבר שתארת הפרה, חלק מתארת הפרה האדומה, מחייב שיקראו אותה בחודש אדר. חלק מתארת הפרה האדומה מחייב שאת הפרשה יקראו בחודש אדר. ושאלתנו היא, מדוע או מהו החלק בתארת הפרה שמחייב את הקריאה של הפרשה הזאת בחודש אדר? אלה הם השאלות, וזה ענייננו היום, פרה אדומה, סוגיה מעניינת מאוד, לא מתעסקים בה הרבה, אולי כן, אבל נראה באמת דבר פילאי פילאי פלאים. איך הסוגיה מתחברת אלינו, לא רק כחלק מדלת הפרשיות, אלא יש בה גם דבר מעניין, שמדי פעם כדאי לעורר אותו בבתי כנסיות. דבר מאוד מאוד מעניין, ולא רק לעורר אותו, אפילו להראות אותו לאנשים מסוימים בבתי כנסיות. אז בואו ונראה, נלך לאט לאט, ונראה דבר נפלא. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, התורה פותחת ואומרת, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור, יקחו לך פרה אדומה. למה כתוב זאת חוקת התורה, לא כתוב זאת חוקת הפרה? ככה זה פרשת פרה אדומה. ללמד אותנו שיש היבט בפרשת פרה אדומה, שאם אנחנו שמים לב אליו, ולוקחים אותו איתנו, זה מחבר אותנו לכל התורה כולה. איזה היבט יש בפרשת פרה אדומה, שאם ניקח אותו איתנו, נהיה מחוברים לכל התורה. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. חמישה שערים היו בבית המקדש. אחד מהשערים נקרא שער שושן הבירה. שלב ציורים של שושן. משם היו מוציאים את הפרה האדומה, לשריפה. ופרשת פרה, אומרת הגמרא, קוראים אותה, היא הפרשה השלישית, סמוכה לפורים מאחריה, אחרי פורים. אז הנה לנו בחזל שקיים קשר בין פרה אדומה לבין פורים. מה הקשר ביניהם? ושאלה שלישית, פרשת פרה צריכים לקרוא בבית אחרי החודש, כי שחטו את הפרה האדומה הראשונה בבית בניסן. למה קוראים אותה קודם? אומר הירושלמי, כדי לעורר תארתם של ישראל. להתאר לרגל. אבל אפשר להתאר גם אם יקראו אותה בבית, גם אם יקראו אותה אחרי החודש, יש מספיק זמן. אלא בכל זאת למה קוראים אותה קודם? כי יש היבט, אספקט אחד בתארה, שחייב, שמחייב, שנקרא את הפרשה הזאת דווקא באיזה חודש? אדר. מה מחייב שנקרא פרשת פרה אדומה בחודש אדר? אלה הם השאלות. אז נתחיל, נלך לאט לאט ונראה דבר נפלא. כל בסייעתא דשמיא. בורא עולם בורא את עולמו. אומרת התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה הפירוש? העולם קודם היה מים, ואז בורא עולם החליט לברות את האדם. למה בורא עולם החליט לברות את האדם? למה לא מספיק לו המים? ההסבר הוא, אומרים חזל, מלך בנה ארמון גדול. הוא הכניס לתוך הארמון אילמים, אלה שלא מדברים, וחרשים שלא שומעים. מה זה נהנו בארמון? הכל היה להם שם. הכל. אבל הם לא יכולים להגיד תודה, הם לא מדברים. הם גם לא מדברים אחד עם השני כי הם לא שומעים. אז איך ידעו שהם נהנו? הם השמיעו כל מיני קולות. והבאדי לנגוויץ', שפת הגוף, הרתה שהם מאוד שמחים. אמר המלך, ומה אילו? שלא מדברים ולא שומעים, כל כך שמחים בארמון, נכניס לארמון מי שיודע לדבר, מי שיודע לשמוע. נכניס אנשים שמדברים ושומעים, והם יספרו לכולם כמה נפלא להיות בארמון. הכניס המלך לארמון, אנשים שמדברים, ששומעים, מה זה נהנו, הכל היה להם. יום אחד, הם הודיעו, מי היום מי שרוצה להיכנס לארמון צריך לשלם כסף. התחילו לאסוף את הכסף לארמון. והם מחליטים מה יהיו הכללים, מה יעשו בארמון. אמר המלך, אני לא מבין, נתתי לכם ארמון חינם, שלכם. פתאום אתם מחליטים שאתם פה מנהלים אותו? שאתם בניתם אותו? שאתם הבעלים עליו? זהו. נוציא אתכם החוצה, נכניס את הדיירים הקודמים, את ה-old customers, את הדיירים הקודמים. אלה שלא מדברים ולא שומעים, אבל לפחות מודים למלך. כך, בתחילת הבריאה, מה היה? מים. מי שיבח את הקדוש ברוך הוא? המים. שנאמר, מקולות מים רבים אדירים, משברי ים. ומה היו אומרים? המים אדיר. במרום השם, אמר הקדוש ברוך הוא, מים אלה שלא מדברים ולא שומעים, משבחים אותי, נכניס לארמון לעולם, בני אדם, שיודעים לדבר, שומעים, מדברים, ודאי גלו לכל העולם, יש מלך, יש הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם, נתן להם את הכל, ואז אמרו, רגע, אנחנו בנינו את העולם, זה שלנו, אנחנו מחליטים מה לעשות, איך לעשות, אמר המלך, כך, נחזיר בחזרה את הדיירים הקודמים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא מבול, שטף את הכל בחזרה. הנה חזל בקטע השמיני. חבב אמר כהנה בשם ריש לקיש אמר, אמר הקדוש ברוך הוא יקבו לי המים, מה שאני עתיד לעשות בהם. השל המלך שבנה פלטרין, ארמון, פלס, והושיב בתוכה אלמיים, שהיו משכימים ושואלים משלמו של מלך, ברמיזה ובאצבע. אמר המלך, אילו היו פיקחים על אחת כמה וכמה. הושיבה המלך פיקחים, עמדו והחזיקו בפלטין, אמרו, אין פלטין זה של מלך. זה לא של המלך, שלנו. אמר המלך, תחזור הפלטין כמו שהייתה, בתחילת הבריאה. אלא כך, בתחילת הבריאה לא היה קילושו של הקדוש ברוך הוא עולה, אלא מן המים, שנאמר מקולות מים רבים, ותראים משבר הים. מה היו אומרים, עד אם אמרו מה שהם, אמר הקדוש ברוך הוא, מים אלו שאין להם לא פה, ולא אמירה ולא דיבור, הרי הם מקלצים אותי, שברא, כשעברה אדם, על אחת כמה וכמה, אמר דור המבול מרד בו, דור אנוש מרד בו, דור הפלגה מרד בו, אמר הקדוש ברוך הוא, יפנו אלה, ויעמדו, ויבואו אותם, שישבו בהם מקודם, שנאמר, ויהיה גשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה, היה מבול, כמו שהיה בהתחלה. אחרי המבול, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, יותר לא יהיה מבול. ויש סימן. מה הסימן? את קשתי נתתי בענן. זאת בריתי. זה הברית. אבל, למרות שמבול לא יהיה, מדי פעם, במקומות שונים בעולם, יהיה צונמי. שצונמי עולה, הוא לוקח איתו את הכל. כמו קוביות של אגו, את האטרקס, את המסעיות הכי גדולות, את הבתים, הכל זז. הכל זז. למה? אם אין מבול, אז למה יש צונמי? אז בהבנה פשוטה, זה גם דרך שהקדוש ברוך הוא מעניש את מי שצריך. אבל לא ציבה. למה? כדי ללמד אותנו. אף על פי שיותר לא יהיה מבול בעולם, אבל הנייצ'ר, הטבע של המים, זה לשטוף את הכל. לשטוף. המים רוצים כל הזמן לקחת איתם את הכל. אז מה? מה זה נוגע לנו? שאנחנו נכנסים למים חיים, לים, לנהר, למעיין, לבאר, למים חיים, ויוצאים משם, אז ההרגשה היא כאילו נולדנו מחדש. כי הרי המים רוצים לשטוף, רוצים למחוק, רוצים להעביר את הכל, שלא יישאר כלום. היינו שם, יצאנו, וואו, נולדנו מחדש. זה סוד התארה במים חיים. וכך אומר ספר החינוך בקטע התשיעי, ובטעם המים שיתארו כל תמי יחשוב על צד הפשט, כי העניין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר התבילה, כאילו נברא באותה שעה. כמו שהיה העולם כולו מים, תרם היות בו אדם, אדם נברא מחדש. כמו שכתוב ברוח אלוהים מרחפת על פני המים, וייתן בליבו בדמיון, הוא יחשוב, כמו שנתחדש בגופו, יתחדש גם פעולותיו, הוא נולד מחדש. עכשיו הוא יתנהג יותר טוב, יעשה דברים יותר טובים. ויכשיר מעשיו, וידגדג בדרכי השם ברוך הוא. ועל כן אמרו חכמים, שלא תכשר הטהרה במים שבכלי, רק במים חיים או מכונסים, שם על הקרקע ולא בכלי, כדי לתת אל ליבו במחשבה, כאילו העולם כולו מים, והוא נתחדש בעלייתו מהם, הוא נולד מחדש. זאת אומרת, תחילת הטהרה היא במים חיים. כי היא נותנת לאדם את ההרגשה, נולדתי מחדש. אבל מים לבד זה לא מספיק. מה עוד צריך? אפר של פרה אדומה. לא הדם של הפרה האדומה, לא הפרה האדומה עצמה, האפר, אשס. אפר. מה זה אפר של פרה אדומה? זה כלום. איך זה מתאר? התשובה היא, איפה מצאנו בפעם הראשונה בתורה את המילה אפר? אצל אברהם אבינו. כשאברהם אבינו עושה את המסע ומתן על סדום עם הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? בקטע העשירי, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע. והיה כצדיק הרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר. ואומר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. והיה אברהם, אברהם, ויאמר, הנה נעולתי לדבר אל אדוני, ואנוכי אפר ואפר. אולי לא היו 50, אולי היו 40, ואז 45, אז הוא מנהל את המסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא. זה הפעם היחידה שאברהם אבינו בתורה מדבר על עצמו, ואומר, ואנוכי אפר ואפר. מה כתוב על הביזנס קארד של אברהם אבינו, על הכרטיס ביקור? מי אני? אפר ואפר. מה זה? אפר זה הפוטנציאל של כל הבריאה. מה בא מהאפר? ירקות, פירות, עצים, אילנות. האדם גם בא מהאפר. האפר זה בעצם הסטארט-אפ, ההתחלה של כל דבר. מה זה אפר? אפר זה כלום. היה משהו, לא נשאר מזה כלום. שום דבר. זה אברהם אבינו. מצד אחד, כל החיים שלו הוא מתחיל ועושה ומייצר וממציא וממשיך ובונה. אבל כל דבר שהוא עשה, בגדי, מה עשיתי כבר? מה כבר עשיתי? זה אפר. זה כלום. לעומת מה שעוד יש לי לעשות. אז לכן כל הזמן הוא עושה. הוא לא אומר, עשיתי, עכשיו אני יכול לנוח. לא, יש עוד הרבה לעשות. הרבה לפעול. הרבה, עוד ועוד. זה אברהם אבינו. ומעניין, זאת אומרת, מה כתוב כאן? שאפר, פירושו, אפר, מסמל ענווה. ענווה, שאדם הוא ענב, לא מחזיק טובה לעצמו. ואותו דבר קורה גם אצל יצחק, נאמר בקטע ה-12, שבנו את בית המקדש, רצו לבנות את המזבח, בדיוק איפה שהיה עקדת יצחק. אז אומרת הגמרא, הבית, בית המקדש, יודעים איפה לבנות אותו. הבית השני, יודעים איפה לבנות. יש צורה. אבל המזבח, איפה נדע איפה לבנות? אמר רבי אלעזר, הוא מזבח, בנוי מחיל השר הגדול, עומד ומקריב עליו. רבי יצחק נפחא אמר, אפרו של יצחק ראו מונח באותו מקום. מה זה אפרו של יצחק? הרי לא הרגו את יצחק. לא שרפו אותו. את מי שרפו? את העיל, את הרם, את העיל. כאילו זה יצחק. מה זאת אומרת? יצחק גם. יצחק ביטל את כל הרע שבו. יצחק ענווה כל חייו. יעקב אבינו חוזר מלבן, הוא מפחד מאוד מיסב. מה הוא אומר בקטע ה-13? אותו דבר. ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיטיב עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, שרסית את עבדיך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. אצילי נינה מיד אחי מיד עשה. לא מבין. מה זה קטונתי מכל החסדים? אני ענב, המבל, ענב, מכל החסדים שעשית לי. לכן מה? תציל אותי מיד עשיו. מה זה קשור? פשוט מאוד. אומר יעקב, ריבונו של עולם, למה אתה מביא לאדם איסורים? למה אתה גורם לאדם צער? למה? כדי שהאדם יהיה מה? ענב. לא יהיה בעל גב, ענב. יש בעל הבית, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר יעקב, איתי אתה לא צריך, כי כל פעם שעשית לי דבר טוב, נהייתי עוד יותר ענב. עוד יותר ענב. אז הגעתי למטרה להיות ענב על ידי הטובות שאתה עושה איתי. אז אני לא צריך לקבל את האיסורים מיסב. אז הצילה לי לה מיד אחי מיד אסב. כך אומר הבאר מים חיים בקטע 14. ולזה אמר יעקב אבינו, עליו השלום, בירותו, כי בא אסב לקראתו לעצר לו, קטונתי מכל החסדים. כלומר, הרי נעשיתי קטן ושפל ונבזה בעיניי מכל החסדים אשר אתה עושה איתי, שעשית את עבדיך. כי מכל חסדיך, מעולם, מתמיד, אשר היית עושה, קטונתי על ידי כולם. ואיני צריך להיות נכנע על ידי האיסורים והצער של עשיו. לכן הצילני לה מיד אחי מיד עשיו. כי כבר בלא זה נעשיתי שפל על ידי חסדיך הגדולים שעשית איתי מעולם. אז הנה לנו, אברהם, יצחק, יעקב, מה הנקודה החזקה, הפנימית שלהם? ענווה. ענווה. ומשם זה עובר ליוסף. יוסף עומד מול פרו. מה המילה הראשונה שהוא אומר לו? בלעדיי, אני לא פותר חלומות. אלוקים יענה את שלום פרו. זה לא אני, זה אתה הקדוש ברוך הוא. אתה פותר חלומות. ויוסף שולט במצרים. תראו איך הוא מתנהג עם האחים שלו, באיזה ענווה. יש לו בן. איך הוא קורא לו לבן השני? אפרים. למה אפרים? אומרים חז"ל בקטע ה-15, קרא אפרים על שם האבות אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר. אברהם שנאמר ואנוכי עפר ואפר. יצחק אפר על גבי המזבח. אפרים משמע שתי עפרות. לכך נקראו ישראל על שם אפרים, שנאמר הבן יכיר לי אפרים. זאת אומרת, רואים פה דבר נפלא, שכדי להתקרב לבורא עולם. וכשמתקרבים חיים, שנאמר ואתם הדבקים והשם אלוקכם חיים כולכם היום, דבר ראשון, טהרה. אדם נכנס למים חיים. ביחד עם זה, ענווה. אז זה ענווה, אפר הפרה האדומה. ולכן, תראו כמה נפלא. כמה נפלא. השבת הראשונה בארבעת הפרשות, שקלים. שקלים זה לתת. אברהם אבינו היה הראשון שנתן שקלים. נתן לאפרון שקלים, לקנות את מערת המכפלה. אדם שנותן, זאת אומרת, יש בו אקטיביות. הוא זריז. כי מי שנותן הוא עושה, הוא פועל, הוא עושה. עשייה, זריזות בטבע, זה מים. מים כל הזמן זורמים. מים שעומדים, מסריחים. מים זורמים הם מים חיים. לכן נקראים מים חיים. זה שקלים, זה אברהם. יצחק הוא פסיבי. יצחק הוא עולה על המזבח. יצחק ביטל את כל הרע. יצחק, אומר האריזל, אמרנו הרבה פעמים, זה שני מילים. קץ חי. הגיע לקץ והתחיל חיים חדשים. הוא כולו טהור. אין בו שום חטא, ביער את כל הרע. לכן האפר שלו על המזבח כביכול. אנחנו למשל בפסח צריכים לבאר את הרע. מה זה דבר רע בפסח? חמץ. איך מבארים את החמץ? שורפים אותו. כלום, לא נשאר כלום. ביארנו אותו. זה יצחק. אם כך, אברהם הוא מה? המים, הזריזות. יצחק ביטל את כל הרע, מה זה? האפר. שם מגיע פרשת פרה. מה אומרת התורה בקטע ה-17 למעלה? מה נאמר שמה? זאת התורה. אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמאו. וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר, יטמא שבעת ימים. ולקחו לתמא מאפר שריפת החטאת. איך מתארים את התמא? לוקחים את האפר ונתן עליו מה? מים חיים אל כלי. לוקחים את הזריזות, את המים, את אברהם, לוקחים את הזהירות, את האפר של יצחק, מערבבים ביחד, מזים על התמה, הוא נהיה טהור, הוא נהיה נקי. מתחיל מחדש, זה יעקב אבינו. הנקיות. זאת אומרת, זה לא שקלים, זכור, פרה והחודש, במקרה באו ביחד. זה תהליך. קודם הזריזות, המים, אחר כך הזהירות, הביטול של הרע, האפר, והחיבור ביחד, זה יוצר את הנקיות, ומזה ההתחדשות של חודש אדר, של חודש ניסן. לכן, כמה נפלא, כמה נפלא, שבאה התורה ואומרת לנו, זאת תורת, קראנו, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם. לא זאת חוקת הפרה, זאת חוקת התורה. שאלנו למה לא חוקת הפרה? כי יש איזה היבט בפרה אדומה, שאם נשים לב וניקח את זה איתנו, מחזיקים בכל התורה כולה. מהו ההיבט? שטהרה, כדי לשמור עליה, צריך גם כן מה? ענווה. ענב. מעניין. מה ההבדל בין מצה ללחם? אמרנו הרבה פעמים, זמן. אם מחכים, אז מה קורה לאיסה? תופחת, גאווה, עוד תופחת, לפעמים גם יוצא אפילו מיסיר, כל כך הרבה, ואז מכניסים את זה לתנור, יש לחם, נפלא, אבל לכמה זמן? 3 ימים, יומיים, זהו, נהיה ירוק לזבל. מצה, מכניסים מהר לתנור, זה ענב, זה דק, יש ענבה. איפה שיש ענבה, זה נשאר לי יותר זמן. אפשר לאכול מצה חודש וחודשיים ושנה. וזה טרי. פירוש הדבר, כדי לזכות, לשמור כל מתנה, צריך מה? ענבה. השילוב הזה ביחד. זה מתגלה בצורה מיוחדת מאוד. מתי? בפורים. בשושן הבירה, תארו לכם, אתם מרדכי היהודי, שלושה ימים של תענית וצום. יצא הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד, תא ונשים, נער וזקן ביום אחד. כל יום שעובר, לא יחזור. כי כתבו שנכתב את הבת המלך אין להשיב. ופתאום, אחרי שלושה ימים, מרדכי על הסוס, המן הולך עם רמקול, כל ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מה הייתם עושים? מה היינו כולנו עושים? מיד אחרי הטיול הזה של שעתיים בכל שושן הבירה. נכנסים לבית כנסת עם כולם, אומרים איזה הלל, עושים קידוש בבוקר, או-הו. מה עשה מרדכי? בקטע ה-18, והיה שמרדכי אל שער המלך, אמרו חזל, ששב לסקו ותעניתו. פירוש, וישוב, ששב בתשובה, כי כן דרך הצדיק, על ידי שעוזר לו השם יתברך, מכניע עצמו ביותר, על ידי הבושה מלפניו. ומרדכי נצטער, שגרם הוא כל הגזרה. הוא גרם, הוא לא השתחווה. ואתה עשה לו השם יתברך חסד, נתבייש עוד יותר, ושב, מעניין המילה, בוש, בושה, מחליפים את האותיות ששב. כי בוודאי אין התשובה על ידי הבושה כמו מקודם. כי בתשובה של בושה א' יש שפלות, אדם מרגיש שפל, וגם על ידי הגדלות של הקדוש ברוך הוא. לכן מרדכי חזר וחזרה לסקו ותעניתו. הודה לקדוש ברוך הוא, מרדכי אסתר, לולי הענבה שלהם, לא היה קורה כלום. שום דבר. אז לכן, פרשת פרה, קוראים אותה, מתי? עדיין בחודש אדר. כי זה המהות של הפרה. היום אין לנו פרה אדומה. אבל חלק גדול מהראשונים אומרים לבוא לבית כנסת בשבת פרה, לשמוע את הקריאה בתורה, זה כמו לבוא לפרשת זכור. זה מדאורייתא. והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, משה אומר לו, ריבונו של עולם, כשיש בית מקדש, מקריבים קורבנות, ויש כפרה, מה יש שיחרב הבית? איך יהיה כפרה לעם ישראל? אמר הקדוש ברוך הוא, חייך, בשעה שקוראים בפניי קורבנות, כל פעם, חג בחג, זמן בזמן, אני מכפר להם על כל חטאותיהם. קדוש ברוך הוא מוכל וסולח. אז באים בשבת פרה לבית כנסת. ומה שומעים? ולקח לטמא מאפר שריפת החטאת. לוקחים את האפר. נתן עליו מים חיים. מים זה טהרה. אפר זה ענבה. ואנחנו בעצם לוקחים על עצמנו באמת מה? קצת יותר ענבה. שומרים על הטהרה וזוכים לברכה. זוהי פרשת פרה. ולכן תראו דבר נפלא. מהי העבודה הראשונה במקדש כל יום? אמרנו הרבה פעמים, הרמת הדשן. נכון, לסלק את הלף אובר, לף טובר, נכון, נאמר בקטע ה-19, וידבר משה השם על משה לאמור, צו את אהרון את בניו לאמור, זאת עולה, תורת עולה, עולה. היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מדו ועד, ומכנסי ועד, ילבש של בשרו, והרים את הדשן, שתוכל האש, את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. מי עושה את זה? מי אוסף את הזבל? רק כהן. ורק עם בגדי כהונה. לא מתאים. לא מכובד. איך אומרים? פסנישט. זה לא מתאים. אז למה הכהן עושה את זה? אומר רבינו יונה, בקטע ה-20, והנה, המצווה הראשונה, שהזכיר לצוותו הנה, היא ולבש הכהן מדו בד, והרים את הדשן, ציווהו ללבוש בגדי כהונה, אשר יתפאר בהם, בהם ירים את הדשן, להראות שמעלת האדם הגדולה, אשר בה נחשב, היא בעשותו עבודה לאלוהיו, אפילו בדרך בזויה בני הבריות, זוהי רוממותו. מהי רוממות האדם? גם אם זה נראה, זה לא מתאים. מה, אתה תעשו פה זבל? אתה איש חשוב? איפה אני אוסף? למי אני עובד? אצל מי אני עובד? אצל הקדוש ברוך הוא? עם בגדי כהונה לעשות את זה. אותו דבר ביום שישי. איך אומר הרמב״ם בפרק למד הלכות שבת? אפילו היה אדם חשוב ביותר, שאין דרכו לקחת דברים מן השוק. הוא לא עושה שופינג. ביום שישי יעמוד בתור, יקנה חלות, יעמוד בשוק, יקנה ירקות, יקנה פירות. מה, לא מתאים, מה, אני אלך לשוק? כן. כי עושים פה כבוד למי? לשבת, לקדוש ברוך הוא. ולכן, ממשיך הבן יונה ואומר, וכן, מצינו שבני גרשון ובני מררי נתן להם לשאת מסעות בעגלות. אחר אשר הבדילם ונשאם לעבודתו. קדוש ברוך הוא בחר בלוויים, בני גרשון, בני מררי, לקחו את המשכן בעגלות, אבל בני קהת, כדי לעשות קו שהיו חשובים יותר, לא נתן להם עגלות, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. לקחו את כל הקרשים של המשכן על הכתף, זה מתאים, ניקח פועלים. וזוהי מלאכה בזויה יותר בין הבריות. וגם הנשיא, אלעזר בן אהרון הכהן, מה הוא לקח איתו ביד? שמן המאור, קטורת הסמים, מנחת התמיד, שמן המשחה. זה מסע גדול, הוא סוחף את הכל. זה לא מתאים לו, הוא הנשיא. זה לכבוד השם, הכל מתאים. לכן תראו, אם אהרון ובניו משוחים, המשוחים ודוד המלך, אשר היו עושים עבודת השם במעשים כאלו, קל וחומר לשאר העם. וכן נהגו בקהילות רבות, כשהיה אחד בקהל, קולו ערב, נהיה שליח ציבור בראש השנה ויום כיפור. אחד שידע לתקוע שופר, הוא היה תוקע. עכשיו, לרגע אחד, באים לבית כנסת בשבת, מחלקים עליות. איך זה הולך? מה העלייה הכי חשובה? תלוי. אצל האשכנזים, מה זה? שלישי. אצל הספרדים, מה זה? שישי. אצל אלה, זה מפתיר. בראש השנה, מפתיר יונה, 50 אלף דולר. לפתוח תארון לנעילה, 75 אלף דולר. כמה שזה, אלה, אבל זה, יש ויכוחים. מי יקבל? למי מגיע? בזמן רבנו יונה, הדבר הכי חשוב היה, אתם יודעים מה? מי שגולל את התורה, ומי שבשבוע הבא, למשל, שבשבוע שחל ראש חודש ניסן בשבת, קוראים שלושה ספרי תורה, פרשת שבוע, ראש חודש ופרשת החודש. מי שלוקח איתו, מי שלוקח איתו, את הספר תורה השלישי. כשיש לו ספר תורה שלישי, וואי וואי וואי, הוא צריך להחזיק את התורה כל כך הרבה זמן. לא מתאים לו. מה, זה לא מכובד? היום הרי יש בתי כנסיות, אתם יודעים, שמי שמקבל אגבה, אחרי שהוא גומר להגביע את התורה, חס וחלילה שהוא יחזיק את התורה ביד. מה, אני אחזיק את התורה ביד? לא מתאים, מה אנשים אומרים. שמים את זה בצד, קושרים את זה עם ברזלים, קושרים לו את הספר תורה לפינה, וכל אחד חוזר למקום שלו לדבר עם החברים שלו. אתם יודעים מה זה להחזיק ספר תורה ביד? ספר תורה ביד, זה לא ארון הקודש פתוח, זה יותר מארון הקודש פתוח. זה לא שמחת תורה, זה לשבת עם ספר תורה ביד, רבע שעה. שומעים את ההפטרה, באמצע חושבים מה שצריך, מתפללים, מבקשים, ספר תורה ביד. זה היה הכיבוד הכי גדול, מי שעושה את הגלילה. ולא שלישי ולא מפתיר ולא עלייה כזאת, עלייה אחרת, לזכות בגלילה. כי הרי אצל מי אנחנו עובדים? אצל בורא עולם, הנה. ובארצות רבות, ייתנו עשירים מן הקהל, מעות לצורך ההקדש. מי שגולל תמיד ספר תורה, מי שיוציא ספר תורה שני, משליח ציבור, בימים שמוצאים שני ספרי תורה, ספר תורה שלישי שמוצאים שלושה ספרים, והם מנהגים טובים, מורים על היות הקהילות ההם, חרדים לדבר השם, ושמחים, עובדים אצל מי? אצל הקדוש ברוך הוא. הענווה, זה המפתח לברכה, טהרה והצלחה. זה פרה אדומה. זה באדר, המרבים בשמחה מכוח הענווה. זה המפתח ללידה החדשה של חודש ניסן הבא עלינו לטובה. לכן התורה מבקשת מאיתנו שעוסקים בלימוד פרשת פרה. כשאין לנו עדיין את הפרה האדומה, רואים את הדברים באמת באופן הזה, רואים את הדברים באמת בצורה הזאת, בענווה, בפשטות, אז זוכים באמת, וזרקתי עליכם מים טהורים. כמה נפלא שהגמרא אומרת, מהי ההפטרה של פרשת שקלים? מביאים את הפסוק הראשון. מה הפסוק הראשון שבפרשת ביהוידע? מפטירים ביהוידע, יהוידע שבעצם דאג לכך שיתקנו את כל המקדש. ביהוידע. מה ההפטרה של זכור? פקדתי. הפסוק הראשון, ששאול פוקד את העם למלחמה בעמלק. מה הפסוק שהגמרא מביאה לפרשת פרה? וזרקתי עליכם מים טהורים. זה לא הפסוק הראשון. זה באמצע ההפטרה, כי זה כל העניין. כשיש ענווה, אז הטהרה נשארת לנצח. ושניהם ביחד, זה המים שרוצים לשטוף אותנו ואנחנו נולדים מחדש, ביחד עם הענווה של אפר הפרה. שמחברים את הדברים את בצורה הזאת, ובדרך הזאת, אז זוכים באמת לברכה גדולה, אז זוכים לסיעת הדשמיה, ומכוח הטהרה של שמיעת פרה אדומה, נזכה להתחדשות של השנה החדשה של ניסן הבא עלינו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה. אתם יודעים, דיברנו...